ראשון הנושא, כמה זה? דקה שתיים. אחרי זה נחזור על הדוגמאות שכבר למדנו, ואחרי זה נמשיך עם עוד דוגמאות חדשות, גם כדי שתקחו לנו את ההבנה של הצורה שבה מבינים את הדברים ברוך. אז אמרנו דבר ראשון שהנושא הזה יש לו שישה חלקים. חלק ראשון זה לא, מה זה לא אלוהים, אחרי זה חלק נוכח, אחרי זה חלק כן, מה זה כן אלוהים. החלק של הלא היה פשוט מאוד וברור, כל מה שקשור לחומר, או כל מה שיש לו דמות הגוף, עניין חומרי, אז הוא לא קשור לקדוש ברוך הוא, וזה למעשה, אפשר להגיד גם את החלק של הלא, הבנו אותו, לא מסובך, עברנו לחלק הטכני. החלק הטכני היה לו בדיוק שלב אחד, ובו, מה שלמדנו זה שכל דבר בעולם יתגלה על ידי הפעולות שלו, לא ידע העצם שלו. זה נכון גם לדברים חיצוניים, נכון גם כל אחד לגבי עצמו. אף אחד לא יודע שום דבר באופן מוחלט. כל דבר אנחנו מגלים לפי הצורה שבה הוא מופיע אלינו, והנקודה בחלק הטכני הייתה שזה לא מפריע בכלל להמשיך להסתדר בחיים בצורה נהדרת. למרות שלכאורה זה אינפורמציה עצובה, זה משהו שלא כל כך נשמע טוב, נכון? שאתה לא מכיר שום דבר באמת, אתה לא יודע שום דבר כמו שהוא בעצמו, אלא כל דבר אתה מכיר על בצורה שהוא מתגלה אליך, זה יכול להשתנות כל הזמן, אפילו את עצמך אתה לא מכיר באופן אמיתי, שזה מצד עצמו אינפורמציה לא חביבה במיוחד. עיקר הנקודה שם הייתה להגיד שזה פשוט עובד ככה, וזה באמת לא מפריע לאף אחד, אפשר להסתדר עם זה מצוין, ואמרתי לכם שאני אצטרך את הצלב הטכני הזה בהמשך קדימה, כמו שכבר ראינו, שהיו מפריעים את המפריעים. אחרי זה התחלנו בשלב של הקין. השלב של הקין מצד עצמו מאוד פשוט. עיקר הנקודה שם זה לא ההבנה השכלית, לא מילים, אלא לדעת איך לעבוד עם זה. וזה מה שעשינו למעשה שעשיתי בפעם וחצי הקודמת, זה לעבוד עם האינפורמציה הזאת שלמדנו בחלק של הקין. אז מה אמר החלק של הקין? אחרי זה אמר פשוט דבר מאוד פשוט. יחד שלי לשם, יחד שלי לאלוהים, זה יחד שלי לכל המציאות. זה כל מה שאמרנו. עכשיו נזכיר לכם שהיה שם שתי מפלטות בדרך, נפלט אחד שקוראים לפנטיזם, יש שיטת שפינוזה שאומר שאלוהים זה הכל. שזה נשמע דבר נפלא, אבל זה בסוף גשמי לגמרי, למה זה גשמי לגמרי? כי זה הכל זה צמצום, מופיע בהכל, זה אומר שלא אמרתי שום דבר על עצם הדבר, לא דמרתי על הקדוש ברוך הוא שום דבר, אמרתי רק על הצורה שהדברים מתגלים אליי, והדוגמה שנתתי לכם זה, הנה נגיד זה בחור עם חולצה כחולה, אז יש עצם, זה לא נכון, גם כשנבוא עם חולצה אדומה זה עדיין יהיה הוא. אם הוא מופיע עם חולצה כחולה, זה נכון. כי לא אמרתי עליו שום דבר, אמרתי איך הוא מופיע אליי. ועכשיו הוא מופיע אליי עם חולצה כחולה, אז לכן, להגיד השם מופיע דרך המציאות זה חוקי. להגיד השם זה המציאות זה לא חוקי, מבינים? אז זה המפלצת הראשונה שתראית פנטליזם, זה לא להגיד חד וחלילה שאלוהים זה פשוט הכל. זה לא נכון, זה שם. המפלצת השנייה שראינו כבר תוך כדי הדוגמאות זה, שלאט לאט אנשים מפנימים את העובדה שאלוהים הזקן הלך ולא יחזור יותר. אבל אלוהים החדש עוד לא החליף אותו, ואז אנשים אין אלוהים יותר, אין יותר למי להתפלל. וזו המפלצת השנייה, שנראה שלמי אני מתפלל פה, לסלעים אני מתפלל, לנאונים, איפה אלוהים, אלוהים עבד בתוך התיאור היפה שלנו, ועכשיו אין יותר למי להתפלל, והסיבה בזה, שמה שאמרתי לכם בחלק הראשון, שאנשים באמת עדיין ממשיכים להגשים כמו קודם. אלא מה, הם מבינים עכשיו בשכל שזה טעות. אז מצד אחד, מבחינה נפשית הם עדיין מחכים לאלוהים הישן והטוב, אבל מבחינה שכלית כבר מבינים את זה לא בסדר, אז מה שעדות העולם הזה ואת העולם הבא הם עוד לא קיבלו, יש שמים תלויים באוויר. לכן, מה זה אנחנו עושים בהמשך, וזה מה שאפשר להמשיך לעשות, זה לקחת הרבה דוגמאות, שבהן אנחנו נראה א' מה הרווחנו בכל המהלך הארוך הזה, ב' מתוך זה אפשר יהיה להתרגל להתייחס אל השם בצורה מאוד פשוטה. וזה מה שאמרתי לכם נראה לי בסוף השיעור הקודם, שלהתפלל זה לא מסובך. כי בתפילה צריך להפריד את הזוכרים בין השכל לבין כוונת הלב, זה לא אותו דבר. אתה יכול להתפלל בלב, אתה לא צריך להתפלל בשכל, ועדיין אתה יכול להתייחס אל השם כאילו הוא נמצא שרפי בזה מקום, למרות שבשכל אתה מבין שלי. אז זה מה שבערך אפשר להגיד הגענו אליו בשיעור האחרון. עכשיו בוא נזכיר את הדוגמאות שאמרנו, ואחרי זה נתחיל לעבור לדוגמאות חדשות, ואז יהיה אחרי זמן השאלות. בעיקרון, אנחנו כמו שאמרתי גומרים היום את הנושא הזה, כי אין מה לברוח על זה עוד שיעור אחד, שאלות יהיה. מן הסתם עוד, אבל זה יתברר תוך כדי השנה, כי אמרתי לך שכמעט בכל נושא במידה מסוימת מתרגילים את הרעיון הזה, כמו שתראו בנושא הבא שלי. בעת אמרתי לכם שביום חמישי אני בדרך כלל מגיע לפה לסדר, לא בדרך כלל, אני מגיע לסדר פה, ואז מי שרוצה לשאול יכול לשאול שאלות. אם בכל אופן יהיה צורך, ואנשים ירצו עוד תוספת של דוגמאות ושאלות בנושא הזה ספציפית, אני לא אעשה את זה על חשבון השיעור, יכול להיות שאחד מימי חמישי, בחמש, ב� כבר לסדר, פשוט אותו. בארבע, אומרת כזה, אני אקבע אתכם, ואז מי שירצה יבוא וישאל שאלה. אתם מבינים? כבר מסודרת. לא לפגוע יותר במהלך הרציף של השיעורים, כי אחרי באמת נשאר בנושא הזה בערך עד חצי שנה. אז הדוגמאות שראינו עד עכשיו הם כאלה.
דבר ראשון, אנחנו דוגמה
הכי פשוטה,
וזה וידבר
השם עם משה. הנקודה שם הייתה להגיד שלא מדובר על משהו פיזי, של קול מסוים, למרות שתיאורטית גם כן יכול להיות, אלא דיברנו על זה שמשה למעשה מבין את המציאות, כמו שמתי שאני מדבר איתך, זה נכון שאני עושה את זה בקול, אבל גם אם אתה מדבר בשפת הסימנים של החרשים, או אם הייתי מדבר איתך בכתוביות, הייתי מדבר איתך בטלפתיה, עדיין אתה מבין את זה אותו דבר, זה רק עניין של טכניקה, זאת אומרת, צריך להבדיל בין עצם הרעיון שנקרא דיבור, שזה העברת אינפורמציה, וזה טכניקה, שבמקרה שלנו, זה על ידי גלי אוויר, זאת אומרת, גלי קול שמזיזים את האוויר, אבל זה יכול להיות כל טכניקה אחרת. העיקרון של הדיבור הוא לא תלוי בטכניקה, נכון? גם כשאנשים מדברים, נכון תאורטית, זה יכול להיות גם בין. אנשים יכול לברוא את העולם, יכול לברוא גם כמה גלי קול שיתרוצצו להם במציאות, אין לו בעיה. אבל זה לא מחויב המציאות, זה לא צריך להיות רק ככה. אלא הנקודה היא שמשה משיג את המציאות, תופס את המציאות בצורה יותר שמונה, וזה נקרא שהשם מדבר איתו. והזכרתי לכם שזו התשובה של אליהו לאיוב. איוב כל הזמן מיילא למה השם לא מדבר איתו. הוא אומר, אני מדבר איתך כל הזמן, תחריש. כי כל המציאות היא דבר השם. והספרים שנפתחים בראש השנה, שבהם נכתבים המעשים של כל אחד, כתוב בכל ספרי הקדושים, שזה פשוט המציאות. המציאות זה הספרים שבה נכתבים כל מה שקורה בעולם, אתם מבינים? אז הספר שנפתח לפני השם זה פשוט המציאות בעצמה. שכל מה שאתה עושה שם הוא נרשם במציאות, ממילא, מתוך זה הכל מתברר, אתם מבינים? אז זה החלק הראשון, הדוגמה הראשונה שאמרנו, וידבר השם. אחרי זה לקחנו עוד דוגמה מהכיוון יותר של שאלות אמונה. אתם זוכרים, אמרנו שיש שאלות אמונה שאפשר לטפל במה שלמדנו, וגם להבין יותר טוב את התורה. נכון? דוגמאות גם מזה וגם זה. דוגמאות שיש לקחנו, אתה משאלת אמונה, וזה למה לקיים מצוות. זאת אומרת, למה אני צריך לקיים מצוות? שאמרנו שבשיטה הגשמית זה שאלה בלי תשובה. כי אתה, למה צריך לקיים מצוות? כי אלוהים רצה. איפה אלוהים לא יודע? מי אמר שיש אלוהים? תאמין. אם לא תאמין, אתה תוך ספירה. זה בערך, בקיצור, כל מה שצריך להגיד בשיטה הגשמית. בזמן שאם אתה מבין את זה בצורה רוחנית, ואתה מבין שהשם מופיע דרך המציאות, אז השאלה הזאת עכשיו מקבלת צורה אחרת. זה לא שאין מה לעשות יותר, ולא צריך לעבוד יותר, אבל עכשיו אתה יכול בכלים שלך לטפל בשאלה הזאת עם האינפורמציה שיש לך. וזה לא משהו שתלוי באינפורמציה שלא לא תקבל לעולם. אמרנו שהשאלה למה קיים מצוות, אם נראה לך את השאלה, האם המצוות הם הסדר של המציאות? האם זה מתאים למציאות או לא? כי מה זה נקרא שאלוהים נתן את המצוות? בוא נתביא את המצוות. לפי שיטה הגשמית, זה ברור, בא זקן, אתה אמר למשה, הנה, זה יפר לך הביתה, נכון? אבל כבר הבנו שזה לא כך. אז מה זה נקרא שאלוהים נתן משהו, או אלוהים לא נתן משהו? זאת אומרת שהמציאות מופיעה בצורה כזאת, או לא מופיעה בצורה כזאת, נכון? לא חוזר לי שאלוהים זה המציאות, כמו שאתם מבינים, אז אל תשאיר. אני לא חושב שאלוהים זה היציאות, אלוהים מופיע במציאות. השאלה אם המציאות מופיעה בכיוון הזה, או לא מופיעה בכיוון הזה, זאת מגמת המציאות או לא מגמת המציאות. אם המגמה של המציאות, ההרמוניה של המציאות, הסדר של המציאות, הוא פעולות מסוימות, זה נקרא בעצמו דבר השם. ולכן אני צריך לעשות את זה, ואני יכול לבדוק את זה, כי אני יכול לראות שזה עובד, וזה טוב, וזה אמיתי. אם המצוות אמיתיות ועובדות ונכונות, זה נקרא שאני דבר השם. ולכן אני צריך לעשות אותה. זה לא סותר שום דבר שידעתם קודם. כי גם קודם הבנתם שזה השם אמר אותי. הקודם, זה רק להגשים, אז השם אמר, זה נראה, זה מי תוצאת למונשי. אבל לא השתנה שום דבר עקרוני, העובדות לא השתנו, השתנה רק היחס שלנו לנותן המציאות. אז זו הייתה הדוגמה השנייה, למה קיים מצוות? אמרנו, כי זה הסדר של המציאות. אחרי זה הייתה עוד דוגמה, מוצבת את החסיס, וזה התחלנו אותה בהתחלה, וזה, בוא נראה אם יש אלוהים או לא. זו שאלה קלאסית שבקלאסית, אין יותר שאלה יסודית מהשאלה אם יש אלוהים, נכון? לפי השיטה הגשמית, כמו שאני מזכיר לכם שאמרנו בשיעור הקודם, אין לזה תשובה. הדתיים תמיד אומרים שיש, והחילונים אומרים שאין, גם הם מאמינים שיש באלוהים. אף אחד לא מאמין באלוהים. אבל אלוהים מקבל צורות מאוד מוזרות אצל אנשים. אצל רוב האנשים חושבים שמין כוח עליון כזה, כל אחד מהדמיונות שלו. אבל למעשה זו שאלה בלי תשובה. זאת אומרת, כאילו, כך אומרים, אם היה לזה תשובה, אז מה הייתה הבעיה? זה דבר שתלוי באמונה, זה לא נכון. זה דבר שאפשר לטפל בו, איך אתה מטפל? אם אתה יודע לטפל בשאלה, מה זה נקרא יש אלוהים בכלל? אם אתה חושב יש אלוהים, הכוונה, יש בשמיים זקן עצבני, אז א' אין, באמת, גם אם יש, לא היית יכול לראות אותו. אבל אם אתה מבין שאתה צריך לגלות עכשיו משהו במציאות, ומתוך זה לברר האם יש אלוהים או לא, אז זה הופך להיות שאלה שאתה יכול לטפל בה בכלים שלך, זה החידוש. חידוש מה שאנחנו לומדים זה, שהיום אתם יכולים לטפל בכל השאלות האלה, בכל שאלות האמונה עם הכלים שלכם. זה לא משהו שהוא בשמיים, זה פה אצלנו באדמה. אז צריך לדעת לסדר את הדברים נכון, זה הכל. אז הסברנו מה זה יש, יש זה מופיע. כן, עשינו, לא חוזר על כל המהלך. מה זה יש זה מופיע? תלוי בשני מרכיבים, זה זוכרים. אחד, שזה יופיע בכלל. השני, זה יופיע בצורה הרמונית. נכון? כי אמרתי, למה אני אומר פה יש מוישה ולא אומר יש מוישה והצהרה זלדה? כי אני מבין שזאת יחידה הרמונית. ולכן, אם נתחס אליה בתור ישות אחת, אני יכול לדבר אל הישות הזאת, אני יכול להתייחס אליה, נכון? אז אם אנחנו רואים שכל המציאות יש בה אחדות פנימית, היא מופיעה בשלמות אחת, זה נקרא בעברית רוחנית יש אלוהים. ואם היינו רואים שלמציאות יש כמה כוחות שאין שום קשר ביניהם, זה נקרא אלילים, זה נקרא עבודת אלילים. זה דבר שהוא לא נכון לגמרי, ודאי יש הרבה כוחות במציאות, אבל הטעות של עובדי האלילים זה לא עצם זה שיש במציאות כוחות שפועלים, זה נכון. הטעות שלהם שהם חושבים שהכוחות האלה לא קשורים אחד למשל. זאת אומרת, האש היא סותרת את המים, ואל הים הוא נגד אל היבשה, כל מיני שטויות כאלה. זה הטעות שלהם, לא עצם זה שלמים יש כוח ויש נקודה רוחנית במים, זה אמת. יש אלילים בעולם. הקדוש ברוך הוא אלוהי אלוהים, הוא כולל את כל האלילים. זה נקרא עבודת אלילים, לא שאין אלילים, יש אלילים, אבל הם רק חלקים, הם פרטים בתוך המציאות השלמה. אז אם אתה יכול לראות שהמציאות היא שלמה, היא אחדותית, זה נקרא בעברית רוחנית יש אלוהים. אם אתה לא יכול לראות את זה, זה נקרא אין אלוהים. אז זאת שאלה שאפשר לטפל בה בכלים שלכם. כי א', תמיד חכמי ישראל אמרו את הדבר היפה הזה. ח', כמו שאמרת לכם בשיעור הקודם, וזה כל אחד יבדוק מהעצמי, שלאט לאט המדע המודרני זה הכיוון שלו. שהכל תלוי בהכל, עם כל אפקט הפרפר וכל הג'וקים שאנשים שומעים אותם ומכירים אותם, זה בדיוק הנקודה שלו. שלאט לאט רואים איך הכל מחובר עם הכל, שזה במילים רוחניות, שמע ישראל השם אלוהים הוא השם אחד, כמו שאמרתי בשיעור הקודם. ולכן, כמו שאתם זוכרים, הסיסמה של עם ישראל זה דווקא השם אחד, ולא סיסמאות יותר שיווקיות, נכון? כי השם אחד זה לא סיסמה שיווקית עם אחד, אבל היא סיסמה אמיתית, למה היא אמיתית? כי זה הדרך היחידה לדעת שיש אלוהים. עכשיו אני אענה על כמה שאלות שאו שאלתם ולא הספקתם לשאול בשיעור הקודם, אחרי זה אתן לכם איזה מילה או שתיים גם כדי להגיד, ואחרי זה נתחיל לעבור ישר לדוגמאות הבאות, כי זה למעשה עיקר הנקודה כמו שאמרתי. למעשה, הגענו פה למפלצת השנייה, וזה שאנשים חושבים לעצמם, תראה, יכול להיות שהמציאות אחדותית, אבל מה הקשר בזה לבין אלוהים? אני אומר טוב, אלוהים מופיע בהכל. זאת אומרת, א', מי אומר שבאמת יש פה משהו שקוראים לו הכל, ובית, מי אמר שזה אלוהים בכלל? נגיד שאוקיי, אז יש משהו אחרי הכל. מי אמר שזה אלוהים? למה אתה אומר שזה אלוהים? זאת השאלה שעכשיו חלק גדול מה שחושבים אצלם לברות, נכון? והתשובה היא, אני אעשה את החלק את השלב השני. בוא עכשיו לתת את זה לברות, תקשיבו לאט, אני תמיד עונה את אותה תשובה. אבל צריך להקשיב ופעם אחת להפנים את זה. אני מזכיר לכם את החלק הטכני. החלק הטכני אמר לי כזה דבר. כל דבר בעולם, אני לא יודע מה הוא באמת. זוכרים את זה? אבל זה לא מפריע לי בכלל. אז עכשיו רגע נעשה בצד קל וחומר, זאת אומרת אם את האוזן של החתול בחצר אני לא יודע מה היא באמת וזה לא מפריע לי, אז למה הקדוש ברוך הוא שלא יודע מה הוא באמת זה? תגיד, הקדוש ברוך הוא שצריך יותר מחתולים בחצר, נכון, אבל כל המציאות כולה בסוף גם זה משפיעה עליה בערך כמו הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, זה לא החתולים, זה גם החתולים, גם הכיסאות, גם אני, גם השמיים, הכל אני לא יודע באמת, זה לא רק דוגמה קטנה, הכל בעולם הם דברים שאני לא מכיר אותם באמת ואין לי שום בעיה עם זה, חוץ שהזכרתי לכם את זה, אם לא הייתי מזכיר לכם, לא הייתי מזכיר לכם, לא הייתי מזכיר לכם. אז למה רק אצל הקדוש ברוך הוא יש לך את גם בעיה? כי נכנס לך איזה ג'וק בו. כי אם אתה לא מכיר את עצמות השם, כמו שהוא, אז זה כבר לא נקרא. אבל למה? למה את החבר שלך אתה יכול להכיר מצוין בלי להכיר את עצמותו? אתה יכול לדבר איתו ולהתייחס אליו בכיף. ולקדוש ברוך הוא לא, רק שנייה. לקדוש ברוך הוא לא, תשובה אין בעיה בנת. אז דבר ראשון, כלל ראשון צריך להחזיק בראש כל הדבר בשלב הטכני. הוא אומר, שזה שאני לא מכיר את עצמות השם, אין בזה שום בעיה בעולם. כי שום דבר אני לא יודע את העצמות שלו, אז אם אין לי גם את השם אני לא יודע את העצמות שלו. עכשיו אני אמשיך את אותה אנלוגיה מהחיים שלנו גם על ההכרה של השם. איך אני מכיר אותך או איך אתה מכיר אותי? בוא נחשוב רגע. על בסיס מה שלמדנו עם התינוק המפורסם מהשיעור הקודם. בסוף אתה לא מכיר אותי באמת, אתה מכיר איקס תוצאות של הפגישה שלך איתי, נכון? אתה מכיר את מה אני אומר, מה אני עושה, איך אני אבוא, זה מה שאתה מכיר. אבל כיוון שאתה התרגלת להסתכל אל היצור הזה עם שתי רגליים ושתי אוזניים בתור ישות, זה רק עניין של הרגל, אני מזכיר לך את התינוק הזה. התינוק הזה התרגל לזה, זה הרגל. זה משהו נרכש, זה לא נולד עם זה. כשהוא נולד הוא ידע לו רק אור וחושך. אחרי זה הוא התרגל שהדבר הזה עם הראש והאוזניים זה משהו ששווה לדבר איתו. לעומת זה קיר זה משהו שלא שווה לדבר. זה רק עניין של לימוד, זה הרגל, זה משהו שנרכש, נכון? עכשיו, ממה נבע הרגל הזה? כי אני הרבה זמן, הרבה פעמים ראיתי שהיצור הזה שעומד מולי, יש לו איזה אחדות צינית, יש לו אישות, יש לו משהו ששווה להתייחס אליו, נכון? עכשיו, כל מה שנשאר לי זה לראות שגם המציאות כולה יש לה אישות. כמו שכתוב ברמב"ם, שכל המציאות כולה היא כמו אדם אחד גדול, זה לא כמו שהוא אדם אחד גדול. כמו שאני זה לא הידיים שלי, אתם מבינים? אני מופיע דרך הידיים שלי, אבל זה לא אני. השם מופיע דרך המציאות, אבל זה לא הוא. נגיד, מה זה הוא? לא יודע, גם אני לא יודע, אז למה אני צריך לדעת מה השם? אז עכשיו בוא נחזור לנקודה. אתה מתרגל, הוא פשוט מתרגל, אחרי קצת אימון, להסתכל על הכל בתור ישות אחת, זה הכל. אז אין לך בעיה לדבר על הישות הזאת, נכון? תראו, זאת אומרת, אני לא מדבר עכשיו לטיפת מים הזאת, למה? התרגלתי שאין מדבר על טיפות מים, אבל זה לא ישות אחדותית, כן? זה מקרה עכשיו פה טיפת מים הזאת, אבל זה לא יצור שתמיד נמצא במציאות בצורה כזאת, נכון? אז אני התרגלתי שאין לי מה להתייחס אליה. ולאנשים התרגלתי שיש לי כן מה להתייחס אליה, נכון? אז רק נראה שזה רגל, כמו שעברתי קודם. אם אתה מתרגל להסתכל על המציאות כולה בצורה שלמה, מה שזה לא מסובך, כמו שעברתי קודם, א' זה נכון, זה גם הגיוני ונכון. ובאת, זה גם מה שכתוב בתורה, אם אנחנו, השכחו שאנחנו, זה לא רק שיעור לחילונים, זה מסוגל אנשים טובים שרוצים להציב את הקדוש ברוך הוא ולהתפלל, נכון? אז כל הנקודה היא שהכל אחד, עכשיו אתה מתרגל להסתכל על הכל בתור אחד, אז מותר לתת, לא משנה, מה שמופיע אליך. כל מה שמופיע אליך, אתה מתרגל להסתכל שזה חלק מישות מאחדות אחת. עכשיו, מותר לך אז לקרוא לו שם. עכשיו, אז מי לא קורא לזה אלוהים, אני קורא לזה איקס, זה משנה משהו. זה כמו שתגיד, נגיד שאתם יודעים מה עבדתי עליכם, זה לא אני עומד פה, זה אח שלי, זה משנה משהו. עבדתי עליכם, כל מה שעבדתי עליכם, חשבתם שזה אני, זה בכלל לא אני. זה מישהו אחר לגמרי. למה זה לא משנה כלום? כי מה זה משנה מי עומד? משנה מה הוא עושה, נכון? משנה שאני לא מדבר פה, מה אכפת לכם, זה אני או אח שלי מדברים פה, נכון? אח שלי אפילו אומרה בדיוק כמון. אבל הוא מדבר אותו דבר באותו קצב, ואומר אותם דברים. זה משנה משהו למישהו, לא משנה כלום. אז מה זה משנה אם קוראים לאלוהים הקדוש ברוך הוא, זה בכלל לא משנה. אז אני יכול לדבר אל מה שמופיע אחרי כל המציאות, להתייחס אל זה, להתייחס אל כל השלמות בתור יחידה אחת, פשוט כי התרגלתי שזה אחדות. אז לכן, כמו שאני יכול לדבר עם החבר שלי בלי בעיות, אני יכול לדבר איתו בטלפון, כמו שאני יכול לדבר, אני לא רואה אותו בעיניים. אני יודע שהוא כאן, גמרנו, נכון? בצורה הכי פשוטה. למה אני יכול לדבר עם מישהו בטלפון ולעשות אותו חברה שהוא עונה לי וזה לא איזה מחשב עם תוכנת על שם מאחורה? כי אני התרגלתי בזה. אז למה אני לא יכול אותו דבר לדבר אל השם? מתוך הבנה שעבדתי, לא אומר, זה מה שצריך לעבוד עליו. עבדתי וראיתי שכל ההוויה כולה יש בה אחדותי. לכן אני יכול להבין שיש פה ישות, יש פה מציאות שלמה, שתכף נדבר כזמן לשאלות שנייה, שעומדת מאחורה, ואז אני מתייחס אליה. אז זה העיקרון, אז עכשיו אני חוזר לשתי השאלות ששאלתי בשבילכם. אחד, אולי זה לא אלוהים מאחורה. מה זה משנה? אז זה אח של אלוהים. מה זה משנה איך אתה קורא לו? אז אבטיח מאחורה. מה זה משנה? משנה הפעולה, לא משנה איך אתה קורא לזה. המילים, אין להם משמעות מצד עצמם. אתה קורא לזה אלוהים או אתה לא קורא לזה אלוהים. מה זה משנה? משנה שיש פה משהו פועל, נכון? לגבי השאלה, מי אמר שיש משהו מאחורה? אני אומר, מי אמר שיש משהו מאחוריי? אולי יכול, אולי לא היה לגרמה סלטון נדיד משוגע על מאזין, נכון? והתשובה היא, זה בכלל לא משנה, נגיד מאחוריי. זה התשובה. מה זה משנה? בשבילך אני מופיע, מה זה משנה? מה זה משנה לך אם יתברר לך עוד 300 שנה? תגיע לעולם הבא, יתברר לך שעבדו עליך וזה לא הייתי אני אלא הולוגרם התלת מיידית. זה משנה משהו?
לא, אני אמרתי
זה... מה אתה מגיע לך הכל מציאות אחת? אני אמרתי עוד פעם וזה אני חוזר ואז לכם זמן לקצת שאלות ואז נעבור לדוגמאות. להראות בצורה שכלית, לוגית, אמונית, איך שאתה רוצה, שהמציאות באמת אחדותית, זה לא מה שאני עושה עכשיו בתי. אני הסברתי לך שיש לך כלים שבהם אתה יכול לבדוק דברים שלא יכולת קודם, בכלים שהם, אפשר להגיד, מדעיים. כמו שהמדע ראה שהכל מחובר, אז גם אתה יכול להשתמש בכלים האלה. אבל זה רק טכניקה שנועדה לברר האם באמת הכל אחד. אבל לפני זה יש משהו, אתה צריך כן להבין את זה. וזה מה היחס של התורה, היחס של עם ישראל למילה הקדוש ברוך הוא. למה המתכוונים שאומרים? לזה אתה יכול להבין בלי קשר לשאלה אם זה נכון מדעית מה שאני אומר או לא, אתה מבין? תבין על מה מדובר, כתוב בתורה. כשהשם קרא את הים, אז זה לא כמו הדמיון שלך שבא משהו עם סכין והתחיל לחתוך שם. אלא הכוונה שהמציאות הופיעת בצורה כזאת. והשם הרוח קדימה זה הכל עליו. תראה איך זה היה. וזה פשוט קרה. אז זה מה שהספקנו לעשות בשיעורים הקודמים. עכשיו מה שנעשה בשביל הסדר הטוב, לכם שתיים שלוש שאלות, כי אני רוצה להמשיך עם דוגמאות, כי זה עיקר הנקודה. ושאלות לא אכפת לי לענות גם ביום חמישי כשאמרתי שאני אהיה, וגם בהמשך השיעור הזה, וגם לא אכפת לי לעשות שיעור רק לשאלות, כמו שאמרתי, בהתחלת השיעור. אבל לכן חשוב לי להמשיך עם דוגמאות, אבל אתן לכם גם כמה שאלות, כן. שאלה שלא קשורה לנושא, בגלל שגם הבחירה החופשית היא חלק מהופעת השם, וגם הרע הוא חלק מהופעת השם. אני צריך לחלוט את הרע ולבחור אותו. מי אמר שכל מה שאלוהי זה רק טוב? איך תפיסה, עוד פעם, אל תעלה, זה תפיסה מגשימה. עזור, לפני השיעור שלי, לפני השיעור שלי, חשבת שהרע הוא לא מאלוהים? אז למה לא שאלת את השאלה הזאת אז? זה אותו דבר, מה השתנה מהשיעור שלי פתאום שעכשיו אתה נזכרת לשאול את זה?
זה חידוש
של עכשיו שלמדת איתי. לא יודעת את זה קודם. לא, בסדר, אז אני צריך לשנות מה, אז אני אשנה את אלוקים. אני שואל, א', אני תכף אענה לך, ואני שואל קודם את השאלה שלי. מה שאני לימדתי עכשיו הוא לא משנה כלום לגבי השאלה שלך, זה היית צריך לחשוב קודם. נכון, כי גם קודם חשבת שאלוהים, יש פה משהו שלא באחריות אלוהים הישן שלך? אז ממילא גם זה שעכשיו רוצחים ילדים בתאי גז, זה גם באחריות אלוהים הישן, נכון? זה גם כן אלוהי, אתה מסכים? אל תתחמק. מתחמק שלא אותו, אל תהיה צבוע. זה אלוהי או לא אלוהי? עכשיו, השאלה זו לא שקשור לשיעור שלי עכשיו, נכון? זו שאלה כללית על הנהגת השם בעולם. עכשיו בואו נחזור למה שאני אומר. חלק מהנהגת השם, הופעת השם, זה גם הרע והבחירה החופשית. פשוט. לכן אני צריך להתייחס לזה כמו שזה, כמו שאמרתי, אני מתייחס אליך כמו שאתה מופיע אליי, נכון? נכון שאתה בנשמתך אלוהית כולך מלאך טוב, אבל אתה נשמת במשתירה, אני אחזיר לך את זה. בצורה כזאת אתה מתייחס אליי, אם אלוהים הופיע פה, בחר להופיע במציאות בצורה של חיסרון, אז אני צריך להתייחס לזה כמו שזה, נבין, זה חלק מהופעת השם, אתה מבין? זה לא... אין בזה שום קושייה, כי שום דבר לא השתנה ממה שהיה לי קודם. להפך, עכשיו אני צריך להתמודד פעם ראשונה, כדי אתה עשית דבר טוב בשביל. כי אתה רואה שעכשיו פעם ראשונה אתה צריך להתמודד עם דברים שכל הזמן היו, אבל יכולת קודם לעשות אותם מתחת לשטיח, עכשיו אתה לא יכול לזה. מבין? וכל מה שהגשמת, אז הכל היה מאוד פשוט. אני לא מפריזיונר את הדין ממך, אתה לא רב מהו זה, לא בכללי זה לא, אף אחד לא מבין למה. עכשיו אתה רואה שזה לא כך, אלא באמת הכל צריך להיות אלוהי, אז עכשיו פתאום הסתבכת. מה זה הסתבכת? אתה עכשיו צריך להתמודד באמת. הבנת? כן. סליחה, לא שמעתי. להתרגל, לעבוד עם השכל. עכשיו, מה שאנחנו עושים עכשיו זה להתרגל. להתרגל זה מה שאנחנו עושים עכשיו, וזה הרבה דוגמאות. זאת אומרת, אתה קורא עכשיו פרשת השבוע, שניים מקרא ואחד תורה, קודם כל ששאלוהים תתחיל לחשוב מה זה שם. פשוט תתאמן. עכשיו, מי שרוצה להתאמן חזק, אז מי שמחנך מאוד 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 חזק בנושא זה, זה מהר"ל. כל הזמן הוא עובד על הנקודה הזאת, וכל מה שכתוב על השם זה הכל בא להעביר לך רעיונות רוחני. יש ספר מאוד מיוחד, אפשר להגיד כמעט רק על זה, זה נקרא בעיר הגולה. ובואו הוא לוקח מאמרים מוזרים לדברי חז"ל, כמו הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, ועוד כמיני דברים מוזרים לפי השיטה הגשמי, שתסביר את הכל ברוך, אתה מבין? זה לא להתרגל, זה פשוט ללמוד, לקחת עוד ועוד ועוד דוגמאות. מה? כן, פשוט לתרגל בשטח, כן. נהדר, אז מה השאלה?
איך אני מבין, כמו שאמרתי באוניברסיטה, כן?
קשור למצוות ולתורה. אתה מבין מחדש את המושג מצוות ותורה, זה כבר, כמו שאמרת, זה הופך להיות דבר שהוא מובן מאליו.
עדיין אני
משה רבינו, עדיין הוא מבין את המצוות לפי ה... אבל אל תשכח שאתה כבר אחרי משה רבינו, אז עשו לך את רוב העבודה. וגם, ברוך השם, המצב המדעי גם, והפילוסופיה היום הוא כזה שעשו לך את רוב העבודה. אתה צריך לחבר את האינפורמט. כן, זה תעמי מצוות, צריך לעבוד על תעמי מצוות, לראות מה ההיגיון בציטי. כן. בצורה פשוטה כן, התשובה כן. אם תעבוד על תעמי מצוות, יהיה יותר קל להבין אותה, ואני לא חושב שיש מצווה אחת שאי אפשר למצוא לטעם. נכון שהטעמים יש להם עוד ועוד מדרגות, ולא אי אפשר להגיע למדרגות היותר אינסופיות. אבל טעמים בסיסיים במצוות, אפילו בתורה כתוב על תביא, ומה תזכור ותזכור את מצוות השם אלוהיך. וגם מהר"ל מסביר בפירוש על תביא, זה ממש שאלה קלה. זה הבגד. זוכר מה זה בגד? נכון, אחרי זה זה הופך להיות קשר, אחרי זה הופך להיות זה. מה זה מזכיר לך בשוחר? זה הפשוטה של הסתנוע, זה... מה זה? רועה? לא. זה השברים וזה התרועה, נכון? זה המעשים. זה כאילו שאלה כל כך קלה שאני לא מבין מה אני צריך לענות. כן, עכשיו שאלה מרגישה, אני מדבר איתו בחלום, מה חשיב? במילא היית אומר בגש לי. מה הבעיה? אני מרגיש שמשהו לא בסדר, כן. שזה לא בסדר שהאישה הזאת היא נשואה, הרי היה לה גם שרות, זה לא סתם. נכון? כי השם עצר כל פתח לבית אבי מלך, נכון? בסדר, היה לו בעיות, חשב מה קרה, בטח נשואה הזאת, זה נקרא ששם דבר אליו, נכון? טוב, עוד שאלה או שתיים ואני רוצה להמשיך לדוגמאות, תודה לי, אתה. אתה מקשיב, מה ההבדל בין שתי התשובות שאמרת? מה ההבדל בין הוא מדבר או יצא את הסיכוי אחרי שהוא מדבר? איך נוצר מה שדיבר אליו? יש הבדל, איך נוצר שאני מדבר אליך? אני מזיז פה אוויר, נכון? אז גם אלוהים מזיז אוויר, נכון? זה נקרא דיבר. אז מה זה משנה? מה זה מבנה אבל שאתה לדבר רק עם פה, אפשר לדבר עם רמקול, נכון? אבל זה נכון על כל דבר שאנחנו מבינים, גם הכוס הזאת היא התגלות של השם ולא השם בעצמו, נכון? אבל שבד לכם את ההסדר הזה, והיה ישנה וטובה, אני מחזיר אותה עוד פעם. תודה, גם מה אתה אומר. תראו, יש, מה זה אלוהים בעצמו? עכשיו נתתי סתירה לאלוהים? זה מה שהסברתי, זה הבנתי אותו עכשיו, אני נתתי סתירה לאלוהים, נכון? אם אלוהים מופיע בהכל, אז אלוהים נמצא פה, עכשיו הסברתי לו, נכון? הוא לא מחזיר לי גם. עכשיו אני אסביר, אני אומר לך, תקשיב רגע, אין הבדל בין שתי המקרים שאמרת. אז נגיד שאלוהים יברא פה גדול שידבר, זה משנה משהו? למה? למה? רק שנייה. ואם אלוהים יברא פה והפה ידבר, זה נקרא שאלוהים דיבר? זה נקרא שאלוהים יש לו פה והוא לא יכול לדבר אחרת? אין הבדל, זה מה שאני בא להגיד, זה בכלל לא משנה איך, נקרא לזה, האינפורמציה עוברת לתוך מוחו של יושב. האם זה בנבואה או בדיבור או בקול, יכול להיות בקול גם. וגם אם, הנה, פתחה הארץ את פיה, פתאום נהיה פה כזה לארץ ויבלה. נכון? עכשיו, זה נקרא של אלוהים יש פה. אם היה יוצא פה כזה מהאוויר ומתחיל להגיד, מה ישראל, וזה היה משנה מה, זה נקרא אלוהים. זה לא משנה, זה לא משנה. זה התשובה, העיקר שיפריע לך אינפורמציה. אולי, נכון. אבל הנקודה בזה, אני מסביר אותם, הנקודה בזה זה לא הדיבור הפיזי, אלא ההבנה השכלית. לכן, כמו שעכשיו הוא אמר על אבימלך, אבימלך השם דיבר אליו, אז גם שם היה לו קולות במוח. אבל בחלום זה יותר ברור לך, כי חלום אתה הרגשת קצת איך זה נראה, נכון? אז למה לא להגיד שגם בא השם ודיבר ממש על אבימלך? התשובה היא, זה לא משנה. צריך להבין שכתוב בתורה דיבור הכוונה, הבנת המציאות, הופעת אינפורמציה, הופעת ידע. זה לא משנה, בדיוק, זה לא משנה טכנית איך זה קורה. בגלל שאלה שמגשימים, הם חושבים שזה יכול להיות רק ככה. בגלל זה אני מלחם. טוב, עכשיו באתי להסביר לכם משהו. רגע, אני בעייתי באמצע להסביר משהו מתוך השאלה שלו והשאלה שלו. נראה לי שאמרתי זה בשיעור הקודם, או שאמרתי זה באחת החברות הסתירות. בוא נחזור לסתירה. זה נתן לזה סתירות כל הזמן. זה לא מחזיר לי, אתם רואים? אז מה עכשיו הרבקתי לשם? לא, האמת שהוא מחזיר לי, חוק הפעולה והתגובה. נכון? לא, הוא כן מחזיר לי תשובה. זה חוק הפעולה והתגובה, נכון? כל מכה, לכל תנועה, יש תנועה נגדית באותה עוצמה, נכון? כזה שהוא כן מחזיר לי, הבנתם? בקיצור, לענייננו. אז מה הנקודה פה? למה זה באמת אני לא מרביץ את זה לי לשם? מה הנקודה בזה? בזה אתם צריכים להפנים את הדבר הזה בראש. יש לנו דוגמה מאוד טובה לזה, וזה יפתור לכם הרבה שאלות. של היחס בין רוחניות לגשמיות, שזה עיקר הבעיה, אני אסביר, תראו. השם מופיע במציאות, אבל הוא לא נמצא במציאות. זה מה שאני בא להסביר עכשיו. איך השם מופיע ולא נמצא? בסדר? אתן לכם דוגמה מהנשמה האלוהית. הנשמה גם כן מופיעה ולא נמצאת. אתן לכם דוגמה ותבינו מה אני אומר. הנשמה מופיעה אצלי בגוף, אתם מסכימים? באצבע הזאת יש... הנשמה מופיעה גם באצבע? כן. אם אני אחתוך את האצבע, תהיה פחות נשמה? אז היא לא מופיעה באצבע. תחליט, הוא מופיע או לא מופיע? תשובה? יש שלוש... הבנת את הקושייה? בוא נתחיל עוד פעם מהקושייה. הנשמה מופיעה בכל הגוף. היא מופיעה גם באצבע? אם אני אוריד את האצבע, יהיה פחות נשמה? אמרתם נכון, לא. אז מה שהיא לא מופיעה באצבע? תחליט. הבנת את השאלה? תשובה, יש נמצא, לא נמצא ומופיע, זה לא אותו דבר, זה לא באותה סקאלה. נמצא ולא נמצא זה מונחים פיזיים. מופיע זה מונח רוחני. לכן אתה, נכון שגם שאני אחתוך את האצבע חס וחלילה, כן? אז גם כן הנשמה תופיע אותו דבר, כי היא פשוט תופיע במקום אחר. ההופעה שלה באצבע זה לא מה שהיא נמצאת באצבע. נמצא זה מושג פיזי, השם מופיע במציאות אבל לא נמצא במציאות. לכן אני עכשיו לא תופס את השם. נכון? לא עכשיו תפסתי חתיכת השם. כי זה, השם מופיע במציאות אבל לא נמצא במציאות. הוא מקומו של עולם, הוא מופיע במציאות. אז נכון שקשה לתפוס את זה, למה קשה לתפוס את זה? חיים בעולם גשמי, בעולם הגשמי אין דבר כזה, יש או נמצא או לא נמצא. אבל אנחנו מבינים שיש יחס בין הרוחני והגשמי, ויש לנו דוגמה מצוינת, וזה הנשמה. אם לא היה לנו דוגמה טובה מהנשמה, זה היה נקושייה, אבל כמו הנשמה באדם, שהיא מופיעה באדם, אז היא לא נמצאת באדם. אז השם מופיע במציאות, זה לא נמצא במציאות. לא, כמו שאני לא מצמצם את הנשמה, בזה שהיא מופיעה בגוף, עדיין היא אורה אינסופית מסוף העולם ועד שתוק. הוא לא נמצא, אבל הוא מופיע. זה מצמצם כמו שהשאלה אם השם יכול לעשות אבן שהוא לא יכול להרים אותה. נכון? מה? יופי, זה אותו סגנון. כל השאלות האלה יש להן תשובות פשוטות מאוד, אבל אני אומר, זה אותו סגנון מה שאמרת עכשיו. אתם מבין? זה שהוא לא נמצא, זה לא אומר שזה מצמצם אותו. להפך, מה נמצא זה היה מצמצם אותו. נמצא זה מציאות חומרית והשם לא חומרי. לא, הוא לא נמצא, הוא מופיע. נכון, אבל זה קשה לך להגיד משהו מקביל על השני, ואני אומר, אני חוזר עוד פעם, השם נכון הוא לא יכול לסדר אותו, הוא לא יכול להרים אותך. יכול או לא יכול? קיצור, זה קושיות, אני אומר, של כיתה א' וזה תשובות של כיתה א'. טוב, עכשיו בואו נמשיך לדוגמאות הבאות, חברים. ועכשיו להוריד את הידיים רגע, אמרתי שאני רוצה לקחת הרבה דוגמאות, אבל זה חשוב לתת דוגמאות, חברים, זה עיקר הנקודה בשאלות, אמרתי לכם, או שתבואו ביום חמישי, או שאחרי זה נתכן הזמן, או שזה שיעור שאלות. וזה לא חבר לעשות פעם אחת שעה שאלות, רק שאלות. אבל תנו לי להקדם לדוגמאות, כי יש לי דוגמאות מאוד מאוד חשובות שלא הגענו להם אפילו. טוב, דוגמה הבאה בתור. יש לכם את זה בדפים, אבל לא צריך את הדפים, אפשר להגיד לכם את זה בלי הדפים, בסדר? עכשיו אני רוצה שאתם יתחילו להפעיל את המוח שלהם, להתחיל להבין, לחשוב ברוך לבד. בדוגמה הקרובה אני קצת יותר קצת, יש פה מושג שחסר לזה. אבל בכל מקרה, יש אפשרות, שאם עובדים נכון, תחשבו לבד ותראו איך מתרגלים נכון, זאת אומרת, באמת מתייחסים לשם בצורה הנכונה. טוב, אז הדוגמה היא מהגדה של פסח, ועברתי בארץ ישראל אני ולא מלאך, וכי כל בכור אני ולא שרף, ובכל אלוהים מצרים יפה שפטים אני ולא שליח, אני השם, אני ולא אחר. בסדר? כולם מכירים את זה, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, נכון? אני רוצה לראות לכם שאלה טעמה שנקרא. כל הכבוד מה ההבדל. אז עוד פעם, לפי שיטה גשמי, זה מאוד פשוט. מה זה השם אני ולא מלאך? אני זה אומר אחד דון קישוט ענק על סוס גדול ומלאך זה אומר פנצ'ו פנצ'ו על חמור קטן, נכון? זה עכשיו אני וזה אני וזה מלאך, הכל ברור. אז זה בגלל זה הגשתי, מבינים? זה אני, מלאכון עלו. אבל יש את הרוחנית, אנחנו מבינים שזה לא הכוונה מי יותר שמן שם על הסוס, נכון? כי זה הגשמה. תכלס, אם נתרגם את זה רגע לדיבור חדים שלנו, מישהו קרא את הים שם, מישהו קרא את המצרים, והמצרים הורכו, או הים נקרא, נכון? אז מה זה משנה אם זה אני או מלאך? מה הנקודה בזה? מה? אני אשאל את השאלה החברתית. מה התכוונה האגדה ללמד אותנו במשפט אני ולא מלאך, אני ולא שרף? מה הנקודה שהיינו צריכים ללמוד? זה ממש הבנת הזכרה נכונה מאוד, יפה מאוד, כיתה ג' היית לקבל עד 10 בהכתבה. אז אני שואל מה הנקודה בזה, זה שלקרוא אותו יודע, אז אני מצליח, הבנתי כבר. כן. מה? הוא מופיע גם בתוך הבורד. הנה, השם ולא בורד, השם ולא מותר. מה? זה מה שאני אומר, אז למה זה כתוב? אם זה לא משנה, אז מה אתה צורח את הילד דבר שהוא לא משנה? זאת השאלה שלי, כן.
אבל לדייק לנו, ממש ספציפי שהשם הוא עומד מאחורי כל האירועים.
כן, אבל והשם עומד אחרי כל האירועים גם לא היו, אתה מסכים? אז מה החידוש שם?
שהיה עניין כנראה לקדוש ברוך הוא, שמצאת התורה, אני
יושב, בצורה כנראה. נכון, ואני עכשיו שואל מה העניין?
נכון,
ואני שואל בדיוק מה העניין? זה מה שצריך להבין מזה, אם יש לך
ספק.
זה בדיוק הנקודה שאתה צריך להבין, מה העניין? הבנת? אחרת למה לכתוב את זה? כן. אתה אומר דבר לא נכון, אבל הוא נפלא. אני אסביר לך למה הוא טוב. כי אתה מתחיל לחשוב כמו שצריך, ברוך השם. אז אני אומר, מה שאמרת טכנית הוא לא נכון, אבל העיקרון יפה מאוד. עכשיו פעם ראשונה בשביל התחיל לחשוב מה, לחשוב. אתה אסביר מה זה יקרה לחשוב. תכף נמשיך לעבוד עם מה שאמרת. ובאדם חשבת. כמובן שיש הבדל בין אלוהים לבין מלאך. זה כבר כולם הבינו לבד, נכון? עכשיו, הוא עשה חשבון נכון, ואמר, אלוהים זה מה שמופיע בכל ההוויה. זאת אומרת שמלאך זה מה שלא מופיע בכל ההוויה, זה כבר לא נכון. אבל החשבון עצמו הוא יפה. עכשיו, אחרי הכיוון הזה, בוא נתחיל להבין את הראשון, אני אומר, חזר את האינפורמציה, מה זה מלאך שתכף אני אסביר. אבל הכיוון הזה הוא נכון מאוד, ככה צריך לחשוב בדיוק, זה מה שמחנך אתכם לחשוב, ככה צריך לחשוב. שאם כתוב פה השם לעומת משהו אחר, כי מה ששמו אותו הרבה יותר כללי, מבינים? זה נכון, מאוד מאוד מה זה אומר, כן. נכון. נכון, אבל מה ההבדל? אל תגיד את זה בקודים, תגיד מה, נו, ומה ההבדל? אתה אומר אולי דבר נכון.
זה כוח.
נכון, מצוין. ומה זה השם?
השם זה... שלא היה עדיף, לא היה כאן... זה לא היה עדיף לגבוע מהטבע,
כן, אלא?
אלא?
אלא מה כן?
אלא משהו
שיכוון לשאול מהשם. אתה אומר דבר יפה מאוד, אבל כרגע לא מסוגל להסביר את זה, טוב? אתה בקיאות ממש בטלות, זה בסדר גמור, זה מה שהתכוונתי שתעשו, זה מצוין. זה מה שהשניים האחרונים שדיברו, זה בדיוק מה שצריכים להתחיל לעבוד עם הראש. עכשיו חסר לכם עוד אינפורמציה, כי אתם טירונים ולא תרגלתם כמעט. אבל ככה צריך להתחיל לחשוב. עכשיו אני אענה בעצמי, זה לא דוגמה. מלאך זה לא דווקא צדיק, זה לא נכון. בא מלאך לגדעון שם, ואני יודע מה... יש שם כל מיני שירו, כל המלאכים שבאו להחזיר שם את השכרה של סמכרית, זה לא צדיק. אז זה נכון שמלאך יש גם אתם, כן. אתה עוד פעם בכיוון נכון, אבל היישום לא נכון. אתה אומר דבר שעוד פעם, אם הוא היה נכון הוא היה יפה מאוד, אז זה הכיוון. טוב, בוא אני אסביר. בוא נסביר קודם את המושג מלאך. חבר'ה, להוריד את הידיים, עכשיו בוא תפעיל, קודם תבינו את המושג מלאך, חבר'ה, קודם תבינו את המושג מלאך, אחרי זה נראה כמה זה פשוט, אנחנו נמצא מתי שבינים את המושגים ברוחי, אבל אני אומר, הכיוון שהחבר'ה פה תפסו בסוף היה כיוון נכון. אז מלאך בעברית רוחי, דבר שבוא נראה מה אנחנו לומדים עליו, תראו, יש בבחינה החילונית, אני אתן להם עבודה על זה, אתן להם עבודה, שיגדירו לי מה זה מלאך, אבל ניסיתי פעם אחת לעשות את זה פה בני דוד, ואז הפסקתי את זה, כי כל הברברים פה יש להתחיל לבחות ולדבר לעשות כל מיני דברים במקום לעבוד את העבודה עצמית שלי, אתם מבינים? מה זה מלאך? זה כל עבודה עצמית שלמה. מבחינה חילונית קוראים להם בצלחנים שמתחילים לבחור את זה. אתם ברברים, לא יודע אם אתם, אבל בוא נגיד, פעם אחרונה שעשיתי את זה, אז כל הברברים קפצו כפרושים. אז בעיקרון זה מושג מאוד 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 חשוב לעשות עליו חקירה יותר ארוכה ממה שאני אסביר עכשיו, וזה דבר מאוד נעים ללמוד אותי, זה מאוד יפה. אז כל מכיר אני אגיד את זה במילים שלי. אז מה שאנחנו יודעים על מלאכים בפשטות, שהם כוחות רוחניים פועלים. זה מה אנחנו יודעים. מלאך הוא ודאי כוח רוחני ולא כוח פיזי. עכשיו, גם המלאכים שגיעו בפרשה שלנו שבאים שם לאברהם, אז יש קצת מחלוקת בין הראשונים מה היה שם, שכל הראשונים ודאי מסכימים שמלאך זה כוח רוחני, כמו שעכשיו הסברתי. אף אחד ודאי לא מעלה בדעתו שזה כוח פיזי. זה שמי, זה לא, אין איזה מרקע. המלאך הוא ודאי כמו רוחני. יש מחלוקת אצלי בין הרמב״ם ובין כל שאר הראשונים. לגבי השאלה, מהי הופעה של מלאך? שהרמב״ם אומר שהופעה של מלאך זה תמיד בכוח נבואי. תמיד זה נבואה. אם מופיע מלאך זה תמיד נבואה. זה חלום זה נבואה. נבואה יכול להיות גם בחלום. אבל מלאך הוא תמיד מופיע רק בנבואה. אין דבר כזה שרואים מלאך לא באופן נבואי. הראשונים האחרים, כך הרמב״ם, אומרים שנכון שמלאך הוא כוח רוחני. אבל הוא יכול להופיע בצורה שהיא כל כך ממשית, שזה נראה כאילו משהו פיזו, אז זה נאמר, שלומדים המלאכים ברומא התנאי כרומאית, זאת אומרת, הם יוצאים כבר אוכלים, הם לא באמת אוכלים, הם יכולים להופיע בצורה של, כמו, הולוגרמה תלתי נדיד, כמו שאמרנו כאן. כן, עכשיו, בעיקרון פשט אל שאלו, אל שאלו החסים. עכשיו, בעיקרון פשט החומת, זה כאילו מי דווקא? כמו הרמב״ם, פסק החומץ דווקא כמו הרמב״ם, לא כמו הראשונים האחרים, כי מה כתוב בפסק החומץ? ואברהם יושב בפתח האוהל כחום היום, והנה השם ניצב עליו, היער, והנה שלושה נשים. לא, לא, לפני השלושה נשים. בוא נזכר, נו, מי זוכר את הפסוק בעל פה? ויראה עליו השם בלעוני ממרוי, והוא יושב בפתח האוהל כחום היום, נכון? ויראה עליו השם באלוני ממרא, לא צריך לסדר. ויראה עליו השם באלוני ממרא, והוא יושב בפתח האוהל כחום היום, והיה ויש שלושה אנשים מתקרבים עליו, נכון? לפי כל הראשונים, חוץ מהרמב״ם, אין קשר בין פסוק א' לפסוק ב'. פסוק א', כתוב ויראה עליו השם באלוני ממרא, והוא יושב בפתח האוהל כחום היום, אחרי זה נגמר החיזיון, ואז מערכה שנייה, שלושה מלאכים, שלושה אנשים מתקרבים עליו, נכון? לפי הרמב״ם, פסוק ב' הוא פסוק א', זה לא יותר הגיוני. והראה עליו השם באלוני ממרא, הוא התחיל להתנבות במערה בנבואה, אני חושב שהם ניצבים עליו. זאת אומרת, הרמב״ם הרבה יותר הולך עם הפשט, מבינים? כי הרמב״ם אומר שראיית מלאך זה בנבואה. קודם מתחילה הנבואה בזה שהשם נראה אליו, נכון? מה הוא ראה? שלושה אנשים ניצבים עליו. נכון. עכשיו ודאי לפי כל... אז אני אומר, זה מחלוקת ישנה וטובה בין הראשונים. האם מלאך זה רק בנבואה או לא? אבל לכולי עלמא, גם למי שאומר ככה וגם למי שאומר ככה, אל תשאלו עכשיו שאלות. גם למי שאומר ככה וגם למי שאומר ככה, ודאי מלאך זה כוח רוחני. חבר'ה שקט. ודאי מלאך זה כוח רוחני. עכשיו, אני רוצה שתחשבו על הגדרה למושג מלאך במילה מודרנית. לא במילה טכנית, לא במילה מלאכית. אלא, תתנו לי הגדרה מודרנית. מילה מודרנית שבה אנחנו נבין פעם ראשונה מה זה נקרא מלאך. מלאך הוא לא יצור עם רופא נורמטי שסובב במעגלים, כבר אמרתי לכם את זה בשיעור הראשון. אין לו יצור עם כנפיים, נכון? זה לא כך, כמובן כוח רוחני. עכשיו רגע, עכשיו כל אחד יפעיל את המוח שלו ויחשוב על הגדרה, על מילה אחת מודרנית, מילה חדשה שמסבירה את המושג מלאך בצורה שנבין פעם אחת מה זה מלאך באמת, לא רק בצורה מילולית. כן, מי חושב? מה? למה סיבה זה מלאך? לא, יכול להיות שאתה אומר אולי דוגמה לכוח פעולה מלאכי, אבל זה לא הגדרה של מלאך. שליח. שליח זה כולנו יודעים, זה נכון ויפה, אבל זה עם כל הכבוד, זה לא עזרת לנו כלום. מה זה שליח? מה זאת השם ממנה אותו? מה? זה גם כן עובדה נכונה. אבל מה זה, לא הגדרת לי מה זה מלאך. גם החתולים בחצר קטעים בשליחותם, יש לי לתפוס עכברים, יש לי עכברים. כן. פיליציה זה ממש לא נראה לי כמו מלאך. המקרה הטוב זה דוגמה לכוח מסוים שקשור גם למלאכים, אבל זה לא הגדרה של מלאך. מה זה, המלאך גבריאל זה גיש אינטואיציה ממייף? זה לא הגדרה, אולי זה קצת איזה נקודה, אבל זה לא... הגדרה של מלאך, כן. מה זה? לא שמעת. חוק? זה נכון, זה דוגמה למלאך, אתה צודק. איזה חוק למשל? זה דוגמה למלאכו אמנם, אבל בכל אופן זה דוגמה למלאך, יפה מאוד, נכון. זה דוגמה. עכשיו אני רוצה הגדרה. כן. זה משהו יותר גדול. זה דוגמה למלאך. כן. כל מלאך זה כוח, זה יפה מאוד, נכון מאוד. עכשיו תן הגדרה יותר טובה. כן, זה כבר אמרו לפניך, זה דוגמה של מלאך. טוב, בוא אני אסביר את זה נכון. אתם בכיוון הנכון, בוא אני אסביר את זה. המילה המודרנית שהתכוונתי אליה זה אידיאל. שמעתם על אידיאלים. אידיאלים זה מלאכים. עכשיו אני אסביר את הנקודה. נכון שגם אתה יודעת את אידיאלון, זה מלאכון, זה לא אידיאל כזה ענק. אבל אידיאל זה ודאי, המילה המודרנית הכי מתאימה לאידיאל, למלאך זה אידיאל. עכשיו אני אסביר לכם את זה ברוך ותבינו, אחרי נחזור לאני ולמלאך, אני לא אסרב, תראו מה הנקודה. כמו שאמרנו קודם, לכולי עלמא מלאך זה כוח רוחני פועל. זה ברור עקרונות? מה זה כוח רוחני פועל? טוב, כוח עכשיו, המילה רוחני מתחילה להתדמיין אצלו בכל מיני... צורות מוזרות, נכון? זה לא משהו מאש כזה, כי זה רואה זמנקים. לא, רוחני זה ממש רוחני. בוא נחשור רגע מה זה אידיאל. בלשון חז"ל, היו רוצים לתאר את המהפכה הקומוניסטית, היו אומרים מלאך אדום נשא ידו על רוסיה. כך הם היו אומרים. למה אדום? כי זה הדגל של הקומוניזם. מה הנקודה? מה קרה שם? בא איזה רעיון חדש, סחף אנשים ושינה המון דברים. מתו 20 מיליון, 50 מיליון איש מתו, בגלל המלאך הזה הרג 50 מיליון איש. נכון שהוא לא הרג את זה בידיים שלו. אבל מה הרג בסוף את האנשים האלה? הרעיון הקומוניסטי, נכון? זאת אומרת, המלאך הזה, האידיאל, זה כוח פועל במציאות ממש. הוא לא פועל באופן פיזי, אבל הוא משפיע על המציאות הפיזית בצורה כזאת שהיא משתנה על פי העקרונות שלו, נכון? אז למעשה, כל דבר בעולם פועל על ידי אידיאלים, על ידי כוחות רוחניים, נכון? היום פושע נכנס לכלא, למה נכנס לכלא? כי אני חושב שזה באוזן. אבל למה השוטר תפס אותו באוזן? בגלל העיקרון של הצדק, של המשפט, נכון? את מי שהכניס את הפושע לצדק זה האידיאל של המשפט. נכון שהוא משתמש עכשיו בכלים פיזיים, אבל האידיאל זה מה שהכניס. האידיאל הוא פועל, הכוח הרוחני הוא זה שפועל. כל הדברים בעולם, תחשבו עכשיו, תתחילו להפעים את מה שאני אומר. תראו שכל הדברים בעולם פועלים על ידי כוחות רוחניים. כל מה שאתה עושה בעולם הוא נובע מכוחות רוחניים שמפעילים אותך, נכון? זה כוח הצדק, כוח האמת. עכשיו, זה נכון אידיאלים גדולים, אבל גם לכוחות הקטנים שאמרנו קודם, זה נכון. גם הגרביטציה זה סוג של, זה סוג של כוח רוחני. שהוא הולך ופועל במציאות, לא, כוח רוחני לא יסביר בשם רבה למה זה דווקא כוח רוחני ולא פיזי, ואיך אני מסביר ביניהם. אז בואו נטפל דווקא בעקרונות הגדולים, לא בדברים הקטנים, כן? כל דבר שאתה עושה בחיים, או כל דבר שכל מישהו עושה בחיים, הוא מונע בסוף מכוחות רוחניים שאלה שמכילים אותו. לכן הם נקראים בהשאלה שליחים של השם, אתם מבינים? זה לא אתם עושה, כל אחד מדברים, מה זה שליחים של השם בבוקר? כולם מתעצבים עם הטוסטוס של הקדוש ברוך הוא, עכשיו מכינים שם פיצה, הופ, הוא שולח אותם. כבר מישהו אחר עם הטוסטוס, נכון? מה זה שליח של השם? הכוונה שיש פה את המגמה האלוהית העליונה, שלמה, והיא מתחילה לרדת למציאות בזה שהיא מתפרצת לכוחות יותר פרטיים, שהולכים ומזיזים את העולם הרוחני של המציאות. בסופו של התהליך גם עולם הפיזי זז. אני מה הוא זז? למה אני עכשיו? למה אתם יושבים בו עכשיו? כי יש לך אידיאל של ללמוד תורה, נכון? אז מה גרם לך בסוף לשבת בכיסא? הרעיון של התורה. נכון שהאידיאל עצמו הוא לא יכול להזיז אותו, אבל הוא מזיז את הנשמה שלך בצורה כזאת שאתה זז גם כן. רגע, בלי לקשקש. שנייה, סליחה. שקט. אז עכשיו אידיאלים, כמו שאמרתי, מלאכים, זה כוחות רוחניים פועלים, והם מזיזים במציאות דרך זה שהם פועלים על הנפש. עכשיו, בואו נלך צעד אחד אחורה לאחד השיעורים של יום חמישי שהיה פה, שהזכרתי לכם על סדר התפילה, זוכרים? שם, בעיקרון, קצת הסדר זה אמור להיות אחרי השיעור הזה, רק השיעור הזה נמרח יותר מדי, לא יצא טוב. אז זוכרים שאמרנו שעולם היצירה זה גם עולם המלאכים, זוכרים? מה זה העולם היצירה? מי זוכר? זה העולם של האידיאל של העקרונות הרוחניים, זוכרים? במצב של הבית ספר שם, מי שהיה בשביל יום חמישי. זה העקרונות של הבית ספר, זוכרים? זה בדיוק המלאכים, כמו שאמרנו. זה העקרונות שמנהלים את העולם. לכן, עולם היצירה זה עולם המלאכים. ומאז יש עולם הבריאה, זה שורש המלאכים. זה הנקודה היסודית, האחדות, שמהם, ממנה, יוצאים כל העקרונות הפרטיים. היוצא בו שמלאך זה עיקרון פרטי, מסוים, אידיאל מסוים שהולך ופועל במציאות. לפי הדבר הזה אנחנו נבין את כל הדברים המוזרים שנאמרו על המלאכים. למשל, איזה דברים אנחנו יודעים שיש נאמרו על המלאכים? למשל, כתוב, אין לך עשר ועשר, שאין לו, כתוב מזל, רש"י כותב מלאך, שאומר לו גדל, נכון? אין לך עשר ועשר שאין לו מזל, מלאך, שאומר לו גדל. אני אומר, תגיד לי, רק פה בדשא יש איזה 300 מלאכים, אין איזה, עשר ועשר, 5,000 מלאכים על דשא כזה קטן. לא בזבוז מלאכים. מה העיקרון? תסבירו לי עכשיו, תסבירו לי, תגידו לי ברוחנית את המשפט אין לך עשב ועשב שאין לך מלאך שאומר נוגדל. תגידו לי, מה רוצים להגיד פה? שמה? ברור. מה הנקודה שאין לך אף עשב שאין לו מלאך שאומר נוגדל? מה הייתה אבא אמינה ומה המסקנה? מה? שמה? שאין שום מה? יש פרטים. אלא מה? אבל מה שאמרת? רגע, הוא מדבר, סליחה, מה אתה אומר נכון אולי? מה? יפה, מצוין, בדיוק. שאין שום דבר פה שלא מקושר לאידיאליות הכללית. אפילו דבר שלא רק כזה קטן, כמו עשב, הוא לא צומח סתם. הוא צומח, יש איזה אידיאל של העשב הזה. נכון, זה אידיאל מאוד קטן, כי זה עשב קטן. אבל כל האידיאלים, כל עולם היצירה, כל המלאכים, סיבלנו עליהם, כולם הכל אחדותי. שלא תחשוב שיש פה דברים שיוצאים איכשהו בלי קשר לכל השאר. הכל קשור להכל. ממילא אין אף עשב, אין אף מלאך, אין אף פעולה בעולם שאין מלאך שאחראי עליה. בוא נתרגם את זה לעברית רוחנית. אין שום פעולה בעולם שאין איזה אידיאל מאחוריה, אין איזה עיקרון מאחוריה, מבינים? כי הכל מחובר להכל, מה? זה נקודה שכל דבר פרטי, חבר'ה תסתכלו, זה נקודה שכל דבר פרטי, אפילו הכי קטן, אפילו אתה רואה פה, יש פה חתיכת פירור, אני לא יודע מה זה, נראה לי לחם, כן? עכשיו אני אחתוך אותו לשתיים, זה חצי פירור לחם, וזה משש ימי בראשית הקדוש ברוך הוא דאג שיהיה בדיוק טוב ויעשה את העבודה שלו. מה אתה מבין? יש לו מלאך. הבנת? טוב, דוגמה שנייה, אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. אפילו הילד המפגר של השכנים יכול ללכת גם לפח וגם למכולת, נכון? אז למה מלאך לא יכול לעשות את זה שליחויות? מלאך דפר ומדי. אני אומר, זה לא יכול. הוא קודם הולך וחוזר עושה עוד משהו. הוא יכול להחזיק במוח רק דבר אחד, נכון? כן, אז למה מלאך אחד לא יכול לעשות את זה שליחויות? תחשבו ברוחנית עכשיו, אחרי שהבנו את העיקרון מה זה מלאך. זה מסתדר נהדר, למה? נכון, כי מלאך זה עיקרון רוחני במציאות, נכון? אז הדין הוא עושה דין, הוא לא יכול לעשות חסד. אחרי זה כבר נהוא. כל הרעיון שמלאך זה עיקרון רוחני מסוים, נכון? עיקרון רוחני מסוים הוא תמיד פועל בכיוון מסוים. אז מלאך לא יכול לעשות שליחויות, הכוונה זה ששלחו, הרי לומדים את זה בדיוק פה מהפרשה הקודמת, שיש שלושה מלאכים, אחד להפוך את סדום, אחד לרפא את אברהם, אחד לבשר את שרה. זה לא מעל, זה חבל על הדלק. תגיד את בנה, בדרך כשאתה הולך להרוס את סדום, אתה מבין את שרה, מה קשה כל כך? מה הנקודה? שהמלאך דין הוא עושה דין, וזהו. זה אידיאל רוחני, זה אידיאל רוחני של דין. הלאה. איזה עוד דברים אתם יודעים על מלאכים? למשל, גבריאל שר של אש ומיכאל שר של מים, מה הכוונה? והם עושים שלום ביניהם, זה לא מכבה את זה, זה לא מכבה את זה, מה הכוונה? יש את זה כל זה, צילמתי לכם. כן, מה הכוונה? הוא אומר שגם הדין וגם החסד הם מבינים ששלג שלג זה שייך ללבן לחסד ואש שייך לדין, נכון? זה דבר אחרי זה מלאך הדין, זה דברים מצוין. עכשיו בואו נמשיך הלאה. עכשיו הנקודה שתפינו פעם אחת בראש שלכם, תמשיכו מזה ללמוד תורה קדימה. שנייה, תראו. מה הבעיה שלכם עכשיו כרגיל ממה שהסברתי על מלאכים? מה האידיאלי פה? איזה אידיאלי? מה האידיאלי? זה נראה משהו ארטילאי, נכון? זה לא נראה משהו שבאמת פועל. בזמן שבתורה נראה לנו שמלאך זה משהו שמדברים איתו, זה לא איזה רעיון פילוסופי שמישהו ימצא פעם, נכון? עכשיו, מה תזרה תפנים? תפנו קצת הראש שלכם. ואל תהיו שלום. אפשר להסביר מה זה צרות אופקית, תסכימו את זה, תנסו להבין את זה לגבי מלאכים, לגבי כל המציאות, אמרתי את זה בשיעור ראשון, אני שואל פה באחד בגלל חמי אורן רגע ראשון. זו צרות אופקית, לחשוב שהחיים, שזה דבר מאוד גדול, נכון? החיים זה דבר ענק, כולל את הכל, מאוד יפה, מאוד כללי, נכון? זה צרות אופקית לחשוב שהחיים צריכים להיות תקועים דווקא בתוך סטייק, מבינים? תסכימו את מה שאני אומר. זה צרות אופקית לחשוב שדבר ענק כמו החיים חייב להיות תקוע דווקא בתוך סטייקים. זה צרות אופקים. למה שמלאך לא יהיה חי בדיוק כמוך? הוא בדיוק כמוך רק לא תקוע בתוך סטייק, זה הכל. אתה חתיכת גוש בשר. אתה הסטייק את זה, נכון? אז אנחנו רגילים שהחיים הם הולכים רק בתוך גושי בשר. אבל זה צרות אופקים, למה? למה? מי אמר לקדוש ברוך הוא שהחיים לא יכולים להופיע בעוד המון מקומות אחרים כמו מלאכים? אז המלאכים הם חיים ופועלים ממש. כמו שלמדנו בשיעור הראשון למנות ביום חמישי השנה. שאמרתי לכם שהכל חי, למדנו פרק שירה ואמרנו טוב עם מאורות, זוכרים? וכולם עומדים, הכוכבים והגלגלים, הכל חי. למה הכל חי? כי מי אומר שהחיים צריכים להיות תקועים דווקא בתוך גוש בשר? למה? זה צרות אופקים, זה כי במקרה אתה מכיר רק גושי בשר של חיים. אבל זה בסדר, זה עלוב. זה דווקא, תגדל קצת. הוא חי, בריא ושלם. זה האידיאל של שר המלחמה של המצרים, זה שר צבא, הוא אומר אני שר צבא השם, הוא אומר שם, הוא אומר אני שר צבא השם, אתה באתי, נכון? נו, אז איזה אידיאל זה? זה אידיאל של קדוש ברוך הוא שהמצרים מנצח מלחמות, זה ברור. מה זה? לא יודע איזה מלאך, הוא לא הבין מה קורה, הוא לא הבין האם האידיאל הזה, האם ההרגשה הפנימית של העוצמה הזאת, האם זה, אני אתן לך את זה, לא בטוח זה מה שיש שם. אני אגיד לך איך אפשר להבין את זה למשל. יש הרגשה שכוחי ועוצם ידי, נכון? בוא נערוס, האם זה אידיאל אלוהי או שזה סתרה אחרא? מבין? מה זה אידיאל אלוהי, זה לא סתרה אחרא. כן, אני אומר עוד פעם, לפי הרמב״ם זה נבואה, זה מאוד פשוט. נכון? נבואה. הכל נבואה. המלאכים בסדום נבואה. המלאכים של אברהם נבואה, אין בעיה. לפי הראשונים האחרונים, הסברתי, לפעמים בן אדם שהוא מאוד מחובר למשהו, הוא ממש רואה את זה בעיניים, נכון? אז הוא רואה את זה בעיניים, זה לא רואה את זה באופן פיזי, הוא רואה את זה באופן רוחי. כשאתה מחובר לזה רעיון, אתה יכול ממש לראות אותו. יש אפילו טיפשים שרואים שדים, נכון? איך הם רואים שדים? אין שדים. איך הם רואים שדים? אין שדים. טוב. מה? אני בא להגיד שיש בעולם כוחות חיים כאלה שיש מציאות שבה כוחות חיים מסוימים לא מתאימים. חבר'ה תרגעו אותי. שאל שאלה וזה, כל הדברים שאנחנו רואים למלאכים שנשמעים כמו גשמי, אני לא אומר את זה, כן, צריך להגיד, תכבדו מכובדי, הכוונה, תחכו בחוצה שאני עושה, למלאכים. מה, איזה מלאכים, האידיאלים? יושבים שם בחוץ, הם קוראים עיתון, מה הם עושים? כן, אז התשובה היא שזה מדובר על היחס הנפשי שלך לעקרונות החשובים האלה. צריך לדעת, יש כמו שאתה נכנס לסיבים, טכנית, אין שום דבר אמיתי. ולכן, את הדברים הגדולים משאירים בחוץ כמו שספר התחומה שלי. טוב, עכשיו בוא נחזור לעני ולא מלאך, בלי שאלות רגע. עכשיו בוא נחזור לעני ולא מלאך, עני ולא שרף. כן, עכשיו תסבירו לי סוף כל סוף. מה למדנו בזה שכתוב אני ולא מלאך אני ולא שרף? קודם כבר אנשים דיברו יפה קודם. עכשיו יש לכם כלים להסביר את מה שאמרתי קודם בצורה שהיא הרבה יותר ברורה, הרבה יותר באמת, נגיד, מדויקת. כן. נכון, אלא. או, מי אמר את זה? נכון, זה כבר יותר טוב. נכון, שמה כן? זה לא משהו פרטי, אלא... לא פרטי, מצוין, איש כוייך, זה מה שאתם שתגידו מההתחלה. עכשיו אני אגיד את זה, אני אגיד את זה עכשיו. אני ולא מלאך, זה לא בא ללמד משהו לא על אלוהים ולא על המלאכים, זה בא להסביר את הערך של יציאת מצרים. מבינים? כי יש הרבה מאורעות שקרו בחיי עם ישראל, שבהם כן היה מלאך. כמו אני מהמלאך של יהושע שאמרנו קודם, או... השם אומר למשה, אני שולח מלאך לפניך, מלאכים, לא נגיד, הרבה פעמים האידיאלים הרוחניים הם פועלים לקידום המגמה האלוהית, נכון? אבל יש נקודה מסוימת במציאות, יש נקודה מסוימת בהיסטוריה, שבה כל המציאות כולה קיבלה אופי חדש. משהו כללי פה השתנה, זה לא משהו פרטי, זה משהו כללי. היית יכול לחשוב שמציאת מצרים זה מלאך, הכוונה במילים שלנו, הכוונה, היית יכול לחשוב שמציאת מצרים זה אירוע מאוד מאוד חשוב בחיי האומה ובחיי העולם, אבל הוא שייך לאיזושהי מגמה מסוימת. אומר לך, הגדל הזה לא כך. יציאת מצרים משכת את כל המציאות, כמו בריאת העולם, כמו שנה בעזרת שנלמד באזור פסח. יציאת מצרים זה בריאת העולם. זה אפילו יותר חשוב בבריאת העולם, זה כולל את הכל. אז לכן זה נקרא אני ולא מלאך, אני ולא שרה. עכשיו מה למדנו מזה עכשיו, לנושא שלנו? שאתה עוד פעם, כל מקום שמופיע השם, שם השם, מה שאתה צריך להגיד? זאת החשבון בראש. מה מלמדים אותי? זה לא משהו גשמי, זה משהו שבא ללמד אותי באופן רוחני. טוב, בוא נעבור לעוד דוגמה. לא, בלי קושיות, כי אחרי לא נגמר, יש לי עוד כמה דוגמאות ואני לא אספיק אותן וזה חבל מאוד מאוד, כי אני יודע, כבר אמרתי שאלות, רב יום חמישי, ואני אומר עוד פעם, אם תרצו, אין לי בעיה לעשות שיעור שאלות, שרק שאלות. אבל אני רוצה קודם כל להמשיך. למרות, אידיאל רוחני שלך, אני רוצה להמשיך. עוד דוגמה. טוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בואו קודם ניקח את זה בצורה גשמית. אחרי זה תפילו את הראש. בצורה גשמית, בא זקן בפטיש, התחיל לדחות. כמו בפנטזיה, מכירים פנטזיה, זה אומר, בואו, וזה מה שכולם דמיינו דרך אגב. תגידו את האמת, נכון? כולם מדמיינים, גובה אחד, יוצא השמיים, צמחיות. קיצור, הזקן עומד שם עם המקל. קיצור, כמו בפנטזיה, מי שראה, בדיוק בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. יופי. עד כאן בשיטה הגשמית זה לא כך. עכשיו בואו נחשב ברוחנית מה כתוב שם, תראו, גם פה חסר לכם אינפורמציה, זו שאלה קשה. זו שאלה קשה, אין לכם הרבה סיכוי, אבל את הכיוון אני רוצה לראות, גם קודם, גם אם לא הלכת הייתה שאלה קשה. אנשים הבינו מה לחפש, וזו הנקודה שאני רוצה ללמד אתכם. חסר לכם אינפורמציה, אין לכם קשה לדעת בדיוק על מה מדובר, במיוחד שזה 70 פנים לתורה, בטח פסוק הזה 7,000 פנים לתורה. אז אפשר להבין את הפסוק הזה בהרבה צורות מעבר למה שאני אסביר. אבל כיוון, אתם יכולים להגיע לבד, כן. כן, אבל פה מדובר על משהו יותר, כתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה ברור שפה מדובר בריאת העולם, זה ברור שבריאת העולם, זה לא חיזור. אני מדבר על הפשוט, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כן. תראו, זו שאלה קשה, אני רוצה רק זה כיוון ואז אני אגיד לכם, כן. צודק, אבל זה יכול להחבר לך מה אתה לך וזה, זה ברור, זה שאלוהים ברא את העולם, זה מה שכתוב על זה, זה לא חידוש. תחשוב על הפסוק הזה, תגיד לי אם אתה מסביר את הפסוק הזה, אתה רק מסביר בראשית ברא אלוהים. וגם, זה בראשית ברא אלוהים זה לא חידוש, כן. לא רע, אבל כיוון טוב, מצוין, עכשיו תחשוב טוב, תמשיך הלאה בכיוון שלך. אני אעשה לך רואה מזווה, בראשית ברא אלוהים שמיים ואת הארץ. עכשיו דבר, רק שנייה. למה אתה מבין? אם היה אומר בראשית ברא אלוהים את הארץ, היית צודק. אני אומר לך, הכוסרה כל כך ברורה, את השמיים ואת הארץ. עכשיו הבנת? עכשיו תפיל את הראש חזרה. כן. רגע, אתה. עכשיו נראה מה רמת רוזי, זה נכון, מה אתה רוצה להגיד? השמיים עצמו השם ברא את השמיים, נכון? אם אני לא צועד את הפרדתי במסוג, בראשית ברא אלוהים את השמיים. כנראה שהוא גם ברא את השמיים, זה לא כצורך. כן, אני אסביר. זה נכון מה שאמרתי, כן, מה אתה רוצה להגיד? טוב, אבל לא אמרת כלום, רק תרגמת מיצים מיצי יפן, לא עזרת לי. לא, שמי השנה, השאלה מה לעשות, אני מסביר את המילה ברע. אבל החידוש בפסוק זה לא ברע, זה השמיים ואת הארץ, ככה אני מבין. טוב, בוא נסביר את זה, אמרתם בכיוון נכון. טוב, כמובן שיש פה איזושהי התפרטות. בוא נסביר עכשיו מה הפסוק הזה אומר, בין הרבה אפשרויות. הפסוק הזה הוא אחד, בוא נגיד הפסוק בערך הכי מפורש בתורה. אבל מה שאני אומר הוא גם כן אחד הפרשים 70 תורים לתורה וזה אחד מהם. בכל מקרה אנחנו מבינים שהפסוק בראשית ברא אלוהים בשמיים ואת הארץ לא אומר שום דבר על אלוהים. זה כבר למדנו את העיקרון הזה, נכון? אלא על מה הוא כן מדבר? הוא מדבר על המציאות, הוא לא מדבר על השם. הוא בא ללמד אותנו את זה עיקרון במציאות, נכון? עוד פעם, הנקודה פה זה לא שאלוהים ברא את העולם. זה לא צריך פסוק, זה אני יודע גם בלי פסוק, אתם מבינים? החידוש פה זה לא שאלוהים ברא את העולם, זה כל מי שחושב שתי דקות יודע את זה, לא צריך לצאת את התורה. החידוש פה זה שאלוהים ברא בראשית את השמיים ואת הארץ, זאת אומרת שההופעת המציאות היא מופיעה, אני אגיד את זה בעברית שלי, המציאות מופיעה בשני כוחות יסודיים, כוח רוחני פועל שנקרא שמיים, כוח גשמי נפעל שנקרא ארץ. עוד פעם, מה שכתוב שם זה ככה, ברור, בין הרבה יסודיים, המציאות מופיעה בשני כוחות יסודיים. כוח רוחני פועל שנקרא שמיים, כוח גשמי נפעל שנקרא ארץ. מי שיש לו זיכרון טוב וקצת אינטואיציה, נראה שכבר אותי לזה. כן, איפה שמעתם על זה כבר? נכון, איפה? נכון, זה מאוד, זה האינטואיציה, עכשיו זיכרון. מה? איפה אמרתי בצורה כזה? נכון, נכון, מה זה היה? חומר בצורה, זה חומר בצורה, חברים, הנה החומר בצורה. זה החומר וצורה, בכל דבר יש חומר וצורה. למה חבר'ה יש בכל דבר חומר וצורה? כי אלוהים ברא את השמיים ואת הארץ. השמיים זה הצורה והארץ זה חומר, זה פשוט. אז המציאות הזאת שבכל דבר יש חומר וצורה, זה נקרא בראשית ברא אלוהים, בשמיים ואת הארץ. זה לא הסבר היחיד, זה לא מסבירים. זה ודאי מה שכתוב שם. זה התורה לא צריכה לכתוב. למה לא כתוב בתורה ונשמת? יש מצווה, מה? בדיוק. זה אתה יודע לבד, אתה לא צריך לכתוב את זה. זה ברור, מאיפה נפרע העולם מהשפת הגדול, זה לא דפר יכול לחשוב את זה. שזה, אפילו המדע כבר התנער משהו בזה, קל וחומר אנחנו אנשי הרוח. זה אומר עוד, בשביל להגיד שבשורש הבריאה יש סיבה ראשונה, זה גם הפילוסופי מי. גם מי שאמר שעולם קדמון אמר שיש סיבה ראשונה. אז אם כל החידוש בפסוק היה שיש אלוהים והוא ברא את העולם, שזה לא צריך לראות פסוק קודם. חמוד, שכחת את מה שלימדתי לפני עשר דקות. ומישהו אחר, ואיך קוראים למישהו אחר? יש שניים. אז זה אומר שהעולם לא אחדותי, זה קושייה אחרת. זאת אומרת שאנחנו מבינים שעולם אחדותי, אז יש אחד. הנה, הוא ברא את העולם. זה לא חידוש פה. החידוש פה זה איך העולם נברא. חבר'ה, זה בדיוק מה שאני אומר אתכם, שהחידוש במה שכתוב בתורה, זה על המציאות ולא על אלוהים. זה בדיוק מה שצריך להבין. כשאתה פותח מקום בחומש, צריך להבין מה אמרו פה על העולם, לא מה אמרו פה על השם. מבינים? ברא שהמציאות, כמו שאמרתי, מופיעה תמיד בשני כוחות יסודיים. כוח פועל וכוח מופעל. זה מישהו ש... זה קרה בצורה מסוימת, נכון? זה לא... אמרתי בכל מיני שחבר בצורה. לא שאלת אותי בשיעור הראשון, למה? כי אלוהים ברא את השמיים, זה תאר. מבין? טוב, כן.
בראשית זה לא בהתחלה. זה על ידי ראשית. בראשית על ידי מושג שקרה ראשית. הוא מופיע במערל, זה צריך להישיב במושג ראשית. זה נאמר ראשית חוכמה יראת השם, והראשית זה החוכמה. אבל אתה יכול לקרוא שם בחוכמה ברא אלוהים את המערל. חוכמה זה אחת המקומות מלכית הרוחה. ראשית זה חוכמה. אז כשהדפר הם כתוב ראשית שישבו את זה בהתחלה,
שלא ישאלו שאלות. לא. זה לא יכול לדעת, השם יכול לברוא את העולם גם בבינה, לא דווקא בחוכמה. זה לימוד על העולם, בדיוק כמו השמיים ואת הארץ. זה כבר אינפורמציה שלא היית יכול לדעת בלי זה. טוב, אני חושב שאנחנו נגמור פה, עכשיו תקשיבו. בעיקרון גמרנו את הנושא, כמו שאמרתי, יש לי עוד כמה, כמה דוגמאות, אבל כבר לא הגענו אליהן. אי אפשר לראות את זה. טוב, עכשיו, אוקיי, שבוע הבא בעזרת השם יום ראשון, נתחיל נושא חדש שנקרא השגחה. עכשיו השאלה, מה עם השאלות? יש שתי אפשרויות בסיסיות. א', אתם רוצים זמן לשאלות? יש שתי אפשרויות בסיסיות. אחת, זה ביום חמישי, פשוט בזמן הסדר לעשות פה מי שרוצה, אני אבוא לפה וישאלו ביחד שאלות. החיסרון זה הסדר. החיסרון זה הזמן של הסדר. מה זה? נכון. אז זה לא אכפת לי גם ביום חמישי הזה בערב להקדיש לזה, אבל מצד שני הסדר שיהיה עקובים מזה, כי רוצים שיעור.